קצת מעורך גדול, ואדם סופר, הוא צריך להתחתן או לאיזו נסיעה רחוקה או
משהו אחר, משהו גדול וחשוב,
הוא סופר את הימים, כמה ימים יש עד אז. אז להראות שהתורה, מתן תורה זה דבר חשוב אצלנו, אנחנו סופרים את הימים לקראת זה. אמנם קשה שלכאורה הייתה הספירה צריכה להיות להפך, ביום הראשון לספור שיש עוד 7 שבועות, ואחר כך לספור שיש עוד 6 שבועות ו6 ימים וכן הלאה. צריך להתחיל מ-49 ולגמור ב-1, ולא להתחיל מ-1 ולגמור ב-49. אז אולי מותר להסביר שאנחנו סופרים כמו שספרו אבותינו כשיצאו ממצרים. הם עוד לא ידעו באיזה יום יהיה מתן תורה, הם רק ידעו מתי יצאו ממצרים, אז הם סופרים כמה עבר מציאת מצרים כדי להגיע ליום מתן תורה. אז הם מתחילים מאחד והגיעו עד 49, ואז השם נותן להם את התורה. הם ידעו הרי שהתכלית היא לבוא למתן תורה. ושבוך אמר למשה כבר בפעם הראשונה שדיבר אותו, והוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אז הם יודעים שנוסעים לקראת סיני, לקראת מתן תורה, אז הם סופרים. אבל יש להעיר כאן, למה אנחנו קוראים לספירה על שם העומר, וגם התורה מייחד את הספירה על שם העומר, מיום אביאכם את עומר התנופה, או במקום אחר 7 שבועות תספור לך מאחל חרמש בקמה, תחל לספור 7 שבועות. למה העומר הוא הנקודה המיוחד? אם אנחנו סופרים לקראת התורה, אז היה צריך לספור היום כך וכך למתן תורה או איזה לשון דומה. למה הספירה מתייחדת על שם העומר? גם בברכה על ספירת העומר, למה זה? אולי מותר להסביר כך, שהרי הסבירו שהעומר הקריבו מן הסוערים בפסח, בשבועות מקריבים שלי הלחם מן החיטים. זה מתאים לעיבול של ארץ ישראל, שקודם צומחות הסוערים ואחר כך החיטים, כמו שנזכר גם במכות מצרים, שהסוערה כבר צמחה והחיטה עוד לא צמחה. אבל אמרו בזה רעיון אחר, הרי סוערים זה בעיקרו מאכל בהמה, אמנם זה משבעת המינים שנשלבחה בהם מארץ ישראל, אבל בכל זאת זה בעיקרו מאכל בהמה. הגמרא מביאה שיוחנן חוקוקה, כלומר מאיר חוקוק לפי פירוש אחד, הלך לראות מה מצב התבואה ושאלו אותו אם החיטים נעשו יפות, אז הוא לא רצה לומר שהחיטים לא הצליחו כדי לא לבשר דבר לא טוב, אז אמר הסוערים הצליחו. אז אמרו לו, צי ובשר לסוסים ולחמורים, זה בשורה כזאת, זה בשביל הסוסים, זה לא בשבילנו, אנחנו אוכלים חיטים, לא מעניין אותם אם הסוערים הצליחו. אז למה אנחנו בפסח מקריבים מאכל בהמה? יש עוד מקרה אחד שמקריבים סוערים, וגם שם זה רומז את זה שזה מאכל בהמה, כפי שהגמרא מסבירה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו, זה מנחת סוטה עם סוערים. אבל למה אנחנו בפסח מקריבים מאכל בהמה? אז הסבירו בזה שבפסח כשיצאנו מצרים עוד היינו מבחינת בהמות, עוד אין לנו תורה, אנחנו בקושי יצאנו ממתת שערי תומה, אז אנחנו עוד בבחינות בהמה. אחר כך, אחרי 49 יום, אנחנו יוצאים מהממתת שערי תומה, אז אנחנו כבר במדרגת אדם ורואים להקריב מהחיטה. נכון שבפסח יש גם קורבנות מהחיטה, הרי המנחה של כל הקורבנות, התמידים מוספים, מנחתם ונזכם כמדובר, זה מהחיטה, אבל לרמוז שבפסח היינו עדיין בבחינת בהמה, אז נתנו לנו את העומר, ועד זה הספירה שלנו, שאנחנו סופרים להגיע ממצב של בהמה למצב של אדם, לכן זו ספירת העומר דווקא. הסביר מורים רבי הרב דסלר זכרונו לברכה, שלא הפשט שפסח זה היה מאורע שהיה לפני 3,000 וכך וכך שנים וגם מתן תורה, אלא שפסח ושבועות ושאר מועדי השם הם הכל תחנות במעגל השנתי, ואנחנו כל שנה חוזרים ונוסעים ומגיעים לאותה אותם התחנות, נוסעים בסיבוב סחור סחור ומגיעים לאותם התחנות, כך שכל שנה יש יציאת מצרים בפסח, וכל שנה יש מתן תורה בשבועות. מה פירוש? אנחנו לא נמצאים במצרים ברוך השם, אבל יכולים לצאת מהטומאה, לצאת לחירות. פסח זה זמן מסוגל להתרומם מהמצב הקודם, שבועות זמן מסוגל לקבל תורה, לכן הרבה לומדים בלילה בשבועות כדי לקבל את התורה. אנחנו כל שנה מקבלים מחדש את התורה, וכן גם השבוע זה גם כן מעגל. אנחנו כל שבוע נוסעים במעגל, מגיעים לאותו יום שהקדוש ברוך הוא שבת במעשה בראשית, לקראת היום שכולו שבת. זה מעגל שבועי, זה מוכח בגמרא הדברים האלה. הגמרא אומרת שאנשי מעמד שהיו בית המקדש היו צמים רוב השבוע, אבל בערב שבת לא היו צמים, את נקבות שבת ובראשון בשבת לא היו צמים. אז הגמרא אומרת למה בראשון בשבת לא היו צמים, ואומרת הגמרא שלושה טעמים, אבל טעם אחד שהוא שלישי ליצירה, כי אדם נברא ביום שישי וגם עבר באותו יום ניתוח, ולקחו ממנו את חווה באותו יום, אז ביום השלישי אחרי זה הוא כמו חולה, שביום השלישי הוא חלש, כמו שמוצאים אצל אנשי שכם שביום השלישי היו כואבים. נו, אז אבל מתי עבר אדם ראשון את הניתוח? לפני 5,766 שנים. אז מה זה נוגע לי היום? אז רואים שלא, אני כל שבוע חוזר שוב למצב הזה, ביום שישי אני נברא, ביום שישי לוקחים ממני את האישה, וביום ראשון אני חלש מהניתוח הזה. השם, לא מרגישים כל כך את החולשה, אבל אף על פי כן יש איזה בחינה של חולשה, שחז"ל אומרים שקשה לעצום ביום ראשון. ואותו דבר, כל שנה אנחנו מחדש מקבלים את התורה, זה גם מתבטא בהלכה. הגמרא אומרת שהקזת דם בערב שבועות זה אסור משום סכנה, לכן מי שצריך לתרום דם, אם אין דחיפות, כדאי שלא יעשה את זה בערב שבועות אלא ביום אחר. למה? כי זה סכנה, הקזת דם בערב שבועות. מה הסכנה? שכשישראל היו צריכים לקבל את התורה, יצא רוח אחד, איזה שד ששמו טיבוח, שאלמלא קיבלו ישראל את התורה, היה טובח את ישראל. אז לכן זה סכנה בערב שבועות. אבל מאז קיבלנו ברוך השם את התורה, ואנחנו משתדלים לשמור את התורה. למדנו כבר כך וכך דפים גמרא, כך וכך פרשיות בתורה, אבל כל שנה מתחדש שוב, כל שנה בערב שבועות אנחנו עומדים שוב בערב בספק הזה, האם נקבל מחר את התורה או לא. אז רואים שהדברים מתחדשים מדי שנה בשנה. אז כל שנה אנחנו יוצאים בפסח מהטומאה של מצרים, כל אחד לפי הדרגה שלו. לכן ספרתם לכם שתהיה ספירה לכל אחד ואחד, ילדה אפילו בפוסקים שתהיה ספירה לכל אחד ואחד, פירושו שבספירת העומר אחד לא יכול להוציא את חברו. בשאר מצוות הרי אפשר להוציא את זה, מגילה, שופר ועוד מצוות שאחד יכול להוציא את הרבים, אבל בספירת העומר על כל אחד ואחד לספור בעצמו. אולי זה רומז על הדבר הזה, כי כל אחד יוצא ממצרים לפי המדרגה שלו, עולה במנתת דרגות, כל אחד במדרגה שלו, אז לא יכול אחד להוציא את חברו. נכון שגם אם אדם לא יספור ולא יתכנן, התורה תינתן בכל אופן, אבל התורה מחייבת כל אחד, אבל אף על פי כן כל אחד יכול לעשות את ההכנות לפי המדרגה שלו. אם הוא לא מתכונן, אז הקבלת התורה שלו תהיה נמוכה. גם במתן תורה הראשון המקורי שהיה במדבר סיני, נכון שכל העם ענו כל אחד ואמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע, אבל זה כל אחד, אבל זה לא לב אחד, זה לא אותו לב של אהרון הכהן ושל צדיקים אחרים כמו יהושע ונחשון, כמו הלב של אנשים כמו דתן ואבירם, שגם הם קיבלו את התורה, גם הערב רב קיבלו את התורה, אבל זה לא אותה קבלת תורה. בפה זה אותו פה, אבל בלב כל אחד קיבל לפום דרגה דילה. היו אנשים שאחרי 40 יום כבר יכלו לעשות עגל. זה לא שווה. חז"ל אמרו על, על מתן תורה, מצד אחד שיבחו מאוד את ישראל על נעשה ונשמע, מצד שני אומרים על, על ישראל באותה שעה את הפסוקים בתהילים, ויפתו בפיהם ובלשונם יחזבו לו, ובליבם לא נכון עמו ולא נאמנו בבריתו, והוא רחום יכפר אבות. כנראה זה וזה, היו אנשים שנעשה ונשמע שלהם היה כנה, עמוק ויסודי, והיו אנשים שזה היה אצלם מבחינת ויפתו בפיהם, זה לא יסודי, זה שטחי. באותו רגע ודאי גם נתן ואבירם חשים התעלות כלשהו, אבל אחר כך זה לא מחזיק אצלם. לב רשעים כמעט כזו, לב של רשע לא מחזיק מעמד הרבה זמן. אנחנו צריכים להשתדל להתקרב למתן תורה של אהרון, לא של נתן ואבירם, לא של אהרון ואדומים לא בעם ישראל. הקדמה למתן תורה, כל שנה יש לנו האבלות על תלמידי רבי עקיבא. אני חושב שזה לא מקרה שזה סמוך לפני מתן תורה, אלא זה ההכנה למתן תורה. רב חיים ויטל בשערי קדושה שואל את השאלה, למה לא ניתנו בתורה מצוות על המידות? יש מידות שכן ניתנו בתור מצווה, לא תיקום ולא תיטור ואהבת על רעך כמוך, אבל יש הרבה דברים שלא ניתנו בתורה בתור מצווה, וכל זאת הן מידות שאנחנו צריכים להתנהג בהן, של עין טובה ולב טוב וכדומה. אז הוא אומר, מפני שזה הכנה לתורה, זה הבסיס לתורה, לפני שיש לבאדם מידות טובות הוא לא יכול לקבל את התורה. כשהתורה מדברת אלינו זה כבר אחרי שיש את המידות האלה. נכון שאחר כך התורה צריכה לעדן את המידות, אינו דומה אהבת הבריאות של עם הארץ לאהבת הבריאות של תלמיד חכם. המשנה אומרת לא עם הארץ חסיד, אי אפשר להגיע לשלמות של המידות בלי תורה, אבל בשביל לקבל תורה כבר צריך התחלה של המידות הטובות, לכן הן לא מופיעות כמצוות בתורה. אז זה ההכנה למתן תורה, להתבונן בתלמידי רבי עקיבא שמתו מפני שלא נהגו כבוד זה בזה, כי הכבוד ההדדי הוא חלק ממתן תורה. אני לא יכול לקבל את התורה בלי זה. מספרים על רב ישראל מסלן שבא פעם לאיזה בית מדרש וראה שהלומדים צועקים אחד לשני, אתה טיפש, אתה לא מבין כלום. אז אמר, לא כך, צריך דרך ארץ, צריך לדבר אחד לשני בדרך ארץ. בא ביום השני וראה שבאמת כולם מדברים דרך ארץ, מסתום כבודו צודק, מסתום כבודו צודק, אבל צריך גם ללמוד, צריך להבין, אם הוא אומר פשט לא נכון אז זה לא טוב שאתה אומר לו מסתום כבודו צודק, אתה צריך להסביר של דעתך הפשט הוא אחרת, ותתפקחו ותגיעו לפשט האמיתי עם כל הכבוד, אבל צריך גם ללמוד, אבל צריך גם את הכבוד בין אדם לחברו. כשמסתכלים בגמרא מה הפירוש שלא נהגו כבוד זה וזה, אני חושב שחז"ל נתנו לנו דוגמה במסכת מנחות, שם מובא שרבי טרפון שאל שאלה, יש משנה במסכת מנחות ורבי טרפון שאל עליה שאלה, ויהודה בן נחמיה ענה לו תשובה על השאלה, אז רבי טרפון שדק, לא היה לו מה לומר נגד התשובה של יהודה בן נחמיה. צעבו פניו של יהודה בן נחמיה, הוא שמח, הנה הוא ניצח בוויכוח חכם גדול כמו רבי טרפון. אמר לו רבי עקיבא, צעבו פניך שהשבת את הזקן, אתה שמח עד שניצחת בוויכוח עם רבי טרפון, תמהני עם תאריך ימים. וכך היה, הוא מת עוד לפני חג השבועות, כפי שמסופר שם בגמרא, כנראה עוד לפני ל"ג בעומר, או קרוב ל"ג בעומר, הוא כבר לא היה בחיים, כפי שמסופר שם בגמרא. אז מה הוא עשה? הוא לא עשה שום דבר רע, הוא דיבר בדברי תורה עם רבי טרפון, אסור לו לומר דבר נכון, בשביל זה יש משא ומתן בתורה, זה מקשה וזה מטרף, אבל היה אסור להראות על הפנים שמחה שהוא ניצח את רבי טרפון. לא יותר, רק שצעבו פניך, זה מספיק להיקרא שלא נהגו כבוד זה וזה. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, ובשביל תלמיד של רבי עקיבא זה נקרא שלא נהגו כבוד זה וזה, הוא מראה על הפנים שמחה. יוסף בשבועות היה שמח במיוחד, אמר אלמלא היומד כגרים, כמה יוסף יקדשו כעלולי יום מתן תורה, אז הייתי יוסף כמו שיש עוד הרבה יוסף. על ידי מתן תורה זכיתי להיות רב יוסף, שאני יודע הרבה תורה, אז הוא ודאי לא התכוון להתגאות, כי להפך הוא היה מהענבים הגדולים רב יוסף. אבל יחד עם ענבה צריך להכיר את הערך של עצמו, שאני זוכה להיות מלמדי התורה. אז אם אנחנו זוכים להיות מלמדי התורה בארץ הקודש, בעיר הקודש, ודאי, ודאי צריך לשמוח לקראת חג השבוע ולדעת להעריך, להעריך מה זה תורה. אבל חשבתי אם מותר לומר עוד טעם לספירת העומר, לא לעומר אבל לספירה, למה סופרים לקראת חג השבוע. התחלת הקדושה של עם ישראל, המצווה הראשונה שנצטוו ישראל בתורם, זה החודש הזה לכם. מה זה העניין של החודש הזה לכם? שהשם משליט את עם ישראל על הזמן. הזמן מתקדש לפי בית דין, הם קובעים, כפי שחזל תיארו את זה, בכל הפמליה של מעלה מתכנסת לדין, אולי היום ראש השנה, אם בית דין החליטו לא, היום לא מקדשים את החודש, מחר מקדשים את החודש, אז כל הפמליה של מעלה מתפזרת, מחר יהיה יום הדין. אצלנו פה היום יש שני ימי דין, הרב דסלר מסביר בספר למה שני ימי דין, אבל בעצם בעיקרו הפמליה של מעלה מתפזרת, היום לא יום הדין, מחר יום הדין. ישראל שולטים על הזמן, הם קובעים. ישראל שולטים מהזמן, קובעים אם השנה מעוברת או לא מעוברת, אם פסח, אם זמן חירותנו כבר הגיע עוד שבועיים, עוד שזמן חירותנו יידחה בעוד חודש. השלטון של ישראל על הזמן זה דבר כנראה יסודי בתורה. לקדש את הזמן, שבת לא תלויה בקידוש בית דין, שבת תלויה בקיימה. ואף על פי כן, אולי מה שהתורה ציוותה זכור את יום השבת לקדשו, זה לא רק שתיקח כוס של יין ותאמר כמה מילים יפות, אלא הכוונה שאתה בזה מקדש את השבת. אמנם השם קידש את היום השביעי, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, ובכל זאת התורה מצפה שאתה תקדש אותו, שאתה תעשה אותו לקודש. נכון שאם יהודי יצעק אני לא רוצה שבת, הוא בכל זאת חייב בשבת, ואם אחר כך ידליק אש בשבת הוא חייב סקילה כמו כל אחד אחר. אבל התורה רוצה שאתה תקדש את השבת. יש לנו מצווה דומה לגבי בכור בהמה, זה אומר מחלוקת תנאים, אבל לפי הלכה כך בכור בהמה הוא קדוש מרגע שיצא מרחם, הוא פתר רחם, הוא קודש וקורבן להשם. ובכל זאת המצווה שאתה תקדיש, כל הבכור אשר יוולד בבחרך ובצונך, אז אחר כך תקדיש להשם לוקחה. ומבואר בגמרא שזה יעשה חלוי, זה לא סתם שאני אמרתי מילים, אלא זה נקרא שעכשיו זה קודש שלי. אמנם זה קודש מעת השם, אם יצעק שלא יהיה קודש שלא יעזור לי כלום, הבכור בכל זאת קודש ומתנות כהונה וצריך להקריב אותו והכל. ובכל זאת התורה רוצה שלא תסתפק בזה שהשם עשה אותו קודש, אלא שאתה מצדך תעשה אותו קודש. אז אולי אותו דבר נוגע לשבת, שזה לא סתם שאני אומר כמה מילים, אלא כשבור הוא רוצה שאף על פי שהוא קידש את השבת, אתה מצדך תכריז על היום הזה כיום קדוש. כי השם רוצה שהזמנים יהיו כפופים בישראל במידה מסוימת. שאר הזמנים תלויים בקידוש החודש, תלויים בקידושת בית דין. אנחנו מברכים מקדש ישראל והזמנים, שהזמנים מתקדשים על ידי ישראל, שמיטים ויובלות, בית דין צריכים לקדש אותם. ישראל שולטים על הזמנים. אז בספירת העומר אנחנו גם כן מראים את זה. מה הפירוש? יש הרי הלכה שאם אחד שואל את חברו כמה היום בעומר והשני עוד לא ספר, אז שלא יגיד לו היום כך וכך בעומר, מפני שאז ייכנס לספק אם יכול לברך אחר כך, אלא יאמר לו אתמול היה כך וכך. אם עכשיו זה יום 20, אז יאמר לו אתמול היה 19 יום בעומר. אז היה תמיד קשה לי בהלכה הזאת. מה פירוש? מדובר על טיפשים, וכל אדם שלמד בכיתה א' או ב' בבית ספר יודע שאם אתמול היה 19 אז היום 20. אז מה ההבדל אם אני אומר אתמול היה 19 או אומר שהיום 20? למה זה לא יהיה מדין ידות? הרי יש ידות שאדם מחצי דיבור ומתוכו מבינים את כוונתו. במובן שבעומר, בספירת עומר יש דין ידות, אז אם אמרתי שיום 19 כל אחד מבין שהם 20, הרי זאת הייתה מטרתי, שזה ששאל אותי יבין כמה היום, בשביל זה אני אומר לו מה היה אתמול. אחרת אני אומר לי מה מעניין אותי מה היה אתמול. מספרים על ילד ששאל את אבא שלו, אמא שואלת מה השעה, אבא אומר, תגיד לי אמא שבעוד 20 דקות יש 8. אז הוא אומר, אבל אמא רוצה לדעת מה השעה עכשיו, לא מה יהיה בעוד 20 דקות. אני הרי אומר לו שאתמול היה 19 כדי שיבין שהיום 20. אז למה זה לא נקרא שספרתי את העומר? כשאמרתי כך, למה אני יכול לך גם להסביר את העומר? זה היה קשה לי הרבה שנים. אבל שמעתי דבר מעזרי דאש, והיום זה גם נתפס בספרו, אבל אני שמעתי את זה עוד מפיו. הרמב"ן סובר שגם נשים חייבות בספירת העומר, בניגוד לפוסקים אחרים שפותרים מפני שזו מצוות עושה שהזמן גרמה. הרמב"ן סובר שנשים חייבות בספירת העומר, והשאלה מדוע? הרי זו מצווה שהזמן גרמה, אפשר לקיים אותה רק בין פסח לשבועות, לא בשום זמן אחר, אז למה זה לא מצוות עושה שהזמן גרמה? אז הוא אומר שכאן כל מצווה שהזמן גרמה, הזמן גורם שתעשה מצווה, אבל כאן זה להפך, המצווה היא שתעשה את הזמן, שאתה תקבע את היום הזה ליום שביעי בעומר או 20 בעומר או יום אחר. אז לכן הרמב"ן סובר שכאן גם נשים חייבות, כי כאן זה לא הזמן עושה את המצווה אלא אתה עושה את הזמן. הוא אמר אותו דבר גם על תוספת יום הכיפורים, שלכן גם בזה נשים חייבות, כי אני עושה עכשיו קדושת יום הכיפורים, השמש עוד לא שקעה ואני כבר עושה קדושת יום הכיפורים, אז אני יוצר את הזמן. אז לפי זה מובן, כשאני אומר אתמול היה 19 בעומר, אני לא עשיתי כלום על היום. אם אני אגיד הבהמה הזאת היא לא עולה, אז בזה אני אומר שהבהמה הזאת היא כן עולה. בזה שאמרתי שאתמול היה 19 בעומר, לא עשיתי כלום על היום. התורה רוצה שתעשה על היום. למה זה כל כך חשוב, הקדושה של הזמנים? למה זה דבר כל כך יסודי לעם ישראל? אולי בשביל הנקודה הזאת לדעת שהזמן שלנו שייך לקדוש ברוך הוא, שאנחנו ימינו כצל עובר, אבל כל זמן שאנחנו בעולם הזה אנחנו פועלים של הקדוש ברוך הוא, הזמן שלנו שייך לקדוש ברוך הוא. הרי ההלכה היא שפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. אם בעל הבית שכר אותי לחרוש בשדה שלו יום אחד או שבוע או חודש, אני יכול באמצע הזמן לומר אני לא יכול, נשבר לי, או מילה אחרת, תשלם לי בעד כמה זמן שעבדתי, תשלם, אחר כך תקרא לך פועל אחר. לעומת זה קבלן, אומרת הגמרא, לא יכול לחזור בחצי הזמן. אם אדם קיבל עליו לחרוש את השדה הזאת, הוא לא יכול לחזור בו באמצע הזמן. מה ההבדל? שנינו עושים אותה פעולה, אני חורש את השדה, הוא חורש את השדה. מה ההבדל? אני חורש לפי זמן, התשלום שלי לפי זמן, לפי יום או שבוע או חודש, הוא חורש לפי הספק. בשדה אחד מקבל כך וכך שקלים. אז למכור את ההספק, למכור את התוצרת, זה לא מנוגד לעבודת השם. בשבט ישראל על אדמתו, שבט אחד מוכר לשני שמן, ושבט אחר מוכר יין, זבולון מוכר תכלת ועוד דברים. כל שבט מוכר סחורה, זה לא מנוגד לרצון התורה, זה רצון התורה. אבל פועל לא מוכר סחורה, פועל מוכר זמן. אני מוכר לך את היום הזה, זה מנוגד לרצון התורה, בכלים נעזרי לעבדים ולא עבדים לעבדים. לכן התורה נותנת אפשרות לפועל לחזור בו באמצע הזמן, כדי שזה לא יהיה מכר של הזמן. לכן אני חושב גם פועל לא מתחיל על ידי קניין, אלא באמירה באלמה בואה בגמרא שפועל מתחיל לעבוד. התורה לא רוצה שתמכור זמן. הזמן צריך להיות שייך להשם, וננצל את הזמן לעבודת השם. לכן חשוב כל כך להדגיש את שליטת ישראל על הזמן, לדעת שהזמן שלנו הוא זמן של עבודת השם. אנחנו קובעים מתי חג המצות, מתי חג יום הביקורים, הכל לעבודת השם. החפץ חיים אמר משל, מלך התרחץ בים וכמעט טבע, עבר שם כושי אחד והציל את המלך. רוצה המלך לגמול לכושי, אז ציבה שיקחו אותו ויתנו לו שק, יכניסו אותו לאוצר המלכות לשעה אחת, ויקח משם אבנים יקרות כמה שירצה, כמה שיספיק להכניס לשק, בתוך שעה זה יהיה שלו. אבל הכושי לא הבין הרבה מה שמדברים אליו, ואז מכניסים אותו עם שק ונותנים לו סחוב אבנים, חשב שלא די שלא מכירים לי טובה, עוד נותנים לי עבודה קשה. אז החליט לבזבז את הזמן, לקח 2-3 אבנים, וכל שאר הזמן הוא בזבז ולא הכניס כלום לשק. בסוף שעה מוצאים אותו מהאוצר ושולחים אותו הביתה. הגיע הביתה, שם היו כבר אנשים שכן ידעו מה הערכן של אבנים יקרות, אז הם צחקו עליו, אם היית מביא שק של אבנים יקרות, אתה ובניך עד סוף כל הדורות אולי הייתם יכולים לחיות בזה. ככה הבאת 2 אבנים, זה הספיק לך לשבוע או לחודש, אבל היית יכול להביא הרבה יותר, אתה טיפש. הקדוש ברוך הוא שולח אותנו לעולם הזה להכניס לשק שלנו מצוות ומעשים טובים. אנשים מחפשים היתרים לבזבז את הזמן. נכון שאדם צריך לנוח לפעמים, אבל להשתדל לא לבזבז את הזמן. זה השק שלנו שאנחנו יכולים להכניס לתוכו תורה, יכולים להכניס לתוכו מעשים טובים, אז להשתדל למלא את השק כמה שיותר. לא אחרי 120 לחזור עם ידיים ריקות. כי דבר השם בזה אומר למעשה שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. למה זה בזה? אם יהיו מונחים לפני אדם מטבעות יקרים, הוא במקום זה ייקח איזה הסימנים פשוטים, אז הוא מבזה את המטבעות, הוא מראה שהם לא חשובים, חשובות בעיניו. אז אם אתה יכול למלא את השק שלך בתורה ובמצוות, במקום זה אתה מלא אותה בשטויות, אז זה הביזיון הכי גדול. בזבוז הזמן זה דבר חמור מאוד. צריך לדעת להעריך את הזמן, לנצל את הזמן, לעלות בתורה, ולא רק לעלות בכמות, גם באיכות. הרי רבי ישראל מסלנט הסביר שיש ביטול תורה באיכות. אם אדם יכול ללמוד יותר לעומק וללמד יותר בשטחיות, זה ביטול תורה באיכות, כמו אם יניח דברי זהב ויקח דברי כסף. זה גם דבר השם בזהב במידה מסוימת. אז שנשתדל לנצל את הזמן שלנו, נלמד מספירת הימים שלפני מתן תורה על החשיבות של הזמן ועל ניצול הזמן, ונזכור